ראינו אתמול ביום שישי מחלוקת במשנה, האם הכהנים תורמים, חייבים לתרום מחצית השקל או לא. והסברה שהופיעה במשנה, נאמר שמה שהניע את הכהנים לומר שהם לא חייבים, הייתה העובדה שיש להלכה שמנחת כהן, מנחה שכהן התנדב, לא נאכלת. אומרים הכהנים, אם אנחנו נהיה שותפים במחצית השקל, יקריבו עכשיו מנחות ציבור, מכספי מחצית השקל, לא יהיה אפשר לאכול את המנחות האלו, כי הן מנחות שגם כהנים שותפים בהם, ויש להם דין מנחת כהן. עכשיו מנחת העומר ולחם הפנים, כל הדברים האלו אי אפשר לאכול, זה מנחת כהן שלא נאכלת. אמר רבי טבי בשם רבי מנונה, דף ג' עמוד ב', רבי טבי בשם רבי מנונה, כך משיבים חכמים לרבי יהודה. מה תשובת חכמים לטענה הזאת של הכהנים? חטאת יחיד מתה, אין חטאת ציבור מתה, מנחת יחיד קרבה כליל, ואין מנחת ציבור קרבה כליל. אתם טועים בתפיסה. מנחת הלחם הפנים ומנחת העומר זה מנחת ציבור. ברגע שזה מנחת ציבור, זה לא שייך לאף כהן, זה שייך לכלל ישראל. כמו שלמשל ראינו אותו דבר את ההבחנה בין קורבן יחיד לקורבן ציבור בנושא חטאת, אותו דבר בנושא מנחה. מה שאני אמר שמנחת כהן לא נאכלת, זה מנחת יחיד, אבל מנחת ציבור, אני לא אומר זה מנחה של כהנים לויים ישראלים, אין כהנים, נגמר הכהנים, זה מנחה של העם כולו, ולכן היא לא צריך לשרוף אותה כולה, אלא אפשר להכיל אותה. אתה גמר הקשיה בשבין לאדם דבר שלא מודה בו. אתה טוען עכשיו טענה נגד רבי יהודה, אתה מוכיח מחטאת, הרי זה בדיוק הבעיה, שרבי יהודה עצמו לא סבר את הסברה הזו. דתנן, החכמים באמת אומרים אין חטאת ציבור מתה, אבל רבי יהודה אומר תמות. רבי יהודה עצמו חולק על זה ואומר שגם בחטאת יש חטאת ציבור היא כמו חטאת יחיד. אז הוא שיטתו גם כאן שמנחת ציבור היא כמו מנחת יחיד, והוא תומו טבלן. אבל אפשר, ורבי יהודה באמת יסביר שלא זאת נדבת יחידי, וכי לא נאמר שבעצם יש פה נדבת יחיד, המנחה הזאת שהכהנים שותפים במחצית השקל, זה יש לדין של מנחת יחיד. אלא מה חכמים באמת יענו לו? הנה מוטבין לי, כיוון שנמסרה לציבור כמי שהוא נדבת ציבור. ברגע שהכסף מחצית השקל ניתנה על ידי הכהן להקדש, זהו, פקע מהמחצית השקל שם יחיד, זה הפך להיות שם ציבור על הדבר הזה. אז אם כן יש פה ויכוח מאחורי הקלעים, האם קורבנות הציבור זה בעצם קורבן של המון 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 יחידים כולל כהנים, או שזה קורבן שכבר זהו, אנחנו לא מתעלמים מהעובדה שזה בא על ידי כהנים. הגמרא דורשת עוד רשא על המחלוקת בין רבי יהודה לחכמים, האם כהנים חייבים לתת מחצית השקל. כתוב כל העובר על הפקודים. מה זה כל העובר על הפקודים? רבי יהודה ורבי נחמיה נחלקו. אחד אמר כל דעבר, כל העובר הכוונה כל מי שעבר בים סוף, כל מי שעבר בים סוף והקדוש ברוך הוא הציל אותו, בבקשה להביא מחצית השקל, ייתן. ואחר אומר כל דעובר על פיקודיה, כל מי שהיה, מי שעבר במפקד, כל מי שפקדו אותו, הוא צריך לצאת מחצית השקל. מן דאמר כל דעבר בים הייתן, מי שאומר צריך להביא, כל מי שעבר בים. אז זה מסייע לרבי יוחנן בן זכאי שהכהנים חייבים, הם עברו בים סוף, גם הם צריכים להביא מחצית השקל. אבל למה דאמר כל דבר על פיקודיה ייתן, כל מי שהיה במפקד, מסייע לבן בוחרי שהכהנים פטורים, מכיוון שהכהנים לא היו במניינים, לא היו במפקדים, אז לכן, כיוון שהם לא חלק מהמפקד, אז לכן אין להם דין של מחצית השקל. מה זה לא היו במפקד? המפרשים מסבירים שהכוונה שהם לא משה לא קרא להם לבוא, אלא משה פקד אותם לחוד ובא אליהם, זאת אומרת הם לא עברו לפניו אלא הוא בא אליהם ולאוהלים שלהם. ככה רש"י גם בתחילת ספר במדבר מציין את ההבדל בין מניין הכהנים והלווים לבין מניין שאר העם. אגב יוצא פה שלפי זה לאו דווקא כהנים, זה גם לווים לפי המערכה הזאת. תודה רבה. אנחנו נכנסים לתוך עובי הקורה של עניין תשלומים של השקלים. אומרת המשנה, אף על פי שאמרו אין משקיעים נשים ועבדים וקטנים, כמו שלמדנו במשנה הקודמת, אבל אם שקלו, אם הם רוצים להביא מחצית השקל, בסדר, מקבלים מידם. לעומת זאת, נוכרי וקוטי ששקלו, נוכרי וקוטי שרוצים לתת מחצית השקל, אין מקבלים ידם. אנחנו לא מקבלים מהם את הדבר הזה. גם באותה הזדמנות מזכירים שהם מקבלים בידם קיני זווים וקיני זוות וקיני יולדות וחטאות ואשמות. כל הדברים האלו שקורבנות החובה, כל קורבן שהוא חובה, לא מקבלים מגוי ומקוטי. קורבן אפשר לקבל מגוי רק קורבן נדבה. זה הכלל. כל שנידר ונידב מקבלים מהם, אפשר לקבל מגוי קורבן שהוא נדר ונדבה. כל שאינו נידר ונידב אלא שהוא קורבן שחייבים להקריב אותו מכל מיני סיבות, אין מקבלים מידם. כמו שלמדנו, לא מקבלים מהם כסף. מה? שלמים לא. וכן מפורש על ידי עזרא, גם בספר עזרא מבואר שאסור לשתף כספי נוכרים בבניין בית המקדש, שנאמר באו הקוטים ורצו להשתתף, אמרו להם לא לכם ולנו לבנות בית לאלוקים. זאת אומרת אפשר לשתף אותם בבניין המקדש. הגמרא תרחיב בנושא הזה. משנה עוברת לעוד הלכה נוספת.
היה ששלח אותם לארץ
יש הבדל בין אם המלכות נותנת לך כסף ועכשיו זה כסף שלך, לבין אם גוי בא ואומר אני רוצה להיות שותף ובעצם להיות שיהיה לי פה איזה אחוזים, זאת אומרת אני פה יש לי איזה נוכחות. טוב, אנחנו נעסוק בפרטים של הדין הזה. הלכה נוספת היא קשורה הלכת הכלבון. כלבון, כלבון, כלבון הכוונה דבר קטן. אנחנו רואים שיש הלכה, נלמד בעזרת השם שיש הלכה, שמי שנותן מחצית השקל צריך להוסיף עוד מטבע מאוד מאוד קטן. אנחנו נראה בהמשך שזה משהו שהוא בסדר גודל של 1 חלקי 24 מהמטבע של מחצית השקל. תוספת מאוד מאוד קטנה. והשאלה מתי צריך להוסיף את התוספת הקטנה הזאת על מחצית השקל. אלו שחייבים בכלבון הזה, בתוספת הקטנה הזאת, לוויים, ישראלים, גרים, עבדים משוחררים, אבל לא כהנים. כהן, למרות שהוא צריך להביא מחצית השקל לפי חלק מהשיטות, למדנו כבר שלמרות זאת לא ממשכנים אותו, וגם הוא לא צריך להביא כלבון. ונשים ועבדים וקטנים, אם הם רוצים להביא מחצית השקל מותר להם, אבל הם לא חייבים להוסיף את התוספת הקטנה הזאת. השוקל על ידי כהן, על ידי אישה, על ידי עבד, על ידי קטן, מי ששוקל בשמם עבורם גם כן פטור. אם שקל על ידו ועל ידי חברו, אם אדם מביא מטבע אחת, מטבע אחת של שקל שכולל בתוכה בעצם שתי מחציות, אחת בשבילי ואחת של חבר שלי, חייב בכלבון אחד. ורבי מאיר אומר שהוא חייב שני כלבנות, שתי תוספות כנגד שתי המחציות. הגמרא תעסוק בסברות של תנא קמא ורבי מאיר, למה צריך להוסיף או לא צריך להוסיף עבור תרומה של חבר. הנותן סלע ונוטל שקל, אם אדם בא לתת מחצית השקל והוא נוטל סלע ומקבל שקל בחזרה, חייב בשני כלבנות. הוא צריך לתת, כיוון שהוא מקבל עודף, הוא צריך לתת שני קולבנות. גם זה נבר בגמרא. השוקל על יד עני ועל יד שכנו ויד בן עירו פטור. אם הוא נותן מחצית השקל במתנה למישהו עני שלא מסוגל לשלם לבד, אז אני משלם בשבילו מכספי בתור מתנה, כיוון שעשית המצווה מאוד יפה, נתת מתנה לעני, אז פטור. אבל אם זה בתור הלוואה לא בתור מתנה, חייב להוסיף כלבון גם על מחצית השקל שלו, גם מחצית השקל של העני שהוא ילווה לו.
אמרנו שכל אחד חייב את מחצית השקל, ואפילו אני צריך למכור.
אני נותן לו מתנה, איפה אני אפילו שאני צריך למכור? לא כתוב, כתוב שאני צריך לתת, הנה נבאתי לו מתנה והוא נותן. האחים השותפים כשחייבים בכלבון פטורים ממעשר בהמה. יש שני מצבים של ירושה, יש ירושה שבעצם לא חילקו אותה בין האחים, יש ירושה שחילקו אותה ובעצם זה הפך חילקו אותה, והחליטו האחים אחרי החלוקה שיש חלק מהירושה שבעצם אנחנו שותפים. אז יש שני מצבים, אנחנו נעסוק בזה בהרחבה. אז אם הם חייבים בכלבון, הם פטורים ממעשר בהמה. זאת אומרת, אם אנחנו חייבים אותם בכלבון, זאת אומרת שהם לא ישות ממונית אחת, אלא יש להם שתי רשויות ממוניות, אז הם פטורים ממעשר בהמה כדינם של שותפים בבהמה שפטורים ממעשר בהמה, ואם חייבים ממעשר בהמה, פטורים מכלבון. כל זה נעסוק בהמשך. כמה זה כלבון? מאה כסף, דיבר רבי מאיר, שזה בעצם 1 חלקי 12 במחצית השקל, וחכמים אומרים חצי מה, פחות מזה, 1 חלקי 24, אנחנו נעסוק גם בזה לכמה. אנחנו נגיע לזה. טוב. טוב, אנחנו ניכנס לזה עוד מעט. למדנו במשנה שנשים עבדים וקטנים, אם הם רוצים מקבלים מאדם, אבל לא ממשכנים אותם. אומרת הגמרא, יש פה, אמרת מצד אחד שלא ממשכנים, אמרת מצד שאנחנו מקבלים. אם אתה אומר שלא ממשכנים, משמע אבל ש תובעים מהם. אם אתה אומר אני לא ממשכן אותך, סימן שאני בא אליך ואומר לך תשלם. ומצד שני כתוב שאם שקלו מקבלים אדם, משמע שזה בהתנדבות. אז לא ברור במשנה האם דורשים מהם או לא דורשים מהם. לתבוע אין טובים, ואחת אמר טובים ואחת אמר לא, אין טובים. יש פה סתירה בתוך המשנה. אתה גמרא לא קשה. כאן כשהביא שתי שערות, כאן שלא הביא שתי שערות. זאת אומרת, מדובר על קטן. בקטן אנחנו יכולים לחלק. פחות מגיל 13, אז הוא בכלל לא, אין דרישה כלפיו לשלם. מעל גיל 13 יש דרישה כלפיו ולא משכנים אותו, כי הדרישה הזאת רק מדרבנן. בגיל 20 הוא כבר חייב מדאורייתא כולל משכון. נוכרי וכותי, אנחנו רואים שהמשנה משווה נוכרי וכותי שלא מקבלים מהם מחצית השקל. זאת אומרת שהמשנה הזאת סוברת שכותי הוא גוי לכל דבר. אמר רבי אבא תיפטר, המשנה המובנת, כמאן דאמר שכותי הוא סוג של נוכרי. זאת אומרת שהם לא באמת התגיירו, הם נשארו גויים, כי הרי זה מחלוקת, להתפלגים. האם כותי כנוכרי, זה באמת דברי רבי, או לפי רשב"ג כותי הוא ישראל לכל דבר, הם התגיירו, וכמובן שהם התגיירו הם אומרים להיות יהודים, הם יהודים, תקבל מחצית השקל מהם. אומר רבי אלעזר שלפי רשב"ג חייבים לומר שהמתניתין, המשנה שלנו מדברת כך כאן נוכרי, והוא מוחק מהמשנה שלנו את כותים. בכותים אין, אפשר לקבל מהם מחצית השקל, אפשר לקבל מהם כל מיני דברים, יהודים. ותני כן, באמת יש גם סיוע לדבר הזה מברייתא. כתוב אדם כי יקריב מכם, אדם לרבות גרים, מכם להוציא מומרים, שממומר לא מקבלים קורבנות. ודרך אגב שואלת הגמרא, מתניתין פליגי על רבי אלעזר, כי הרי כתוב אין מקבלים מידם קיני זווים וזוות קיני יולדות. הרי לכאורה אמרנו במשנה שלא מקבלים מקוטים שום קורבנות, ואתה אומר לרבות גרים, ואתה רוצה לומר שגרים הכוונה פה כולל קוטים שנחשבים גרים ואפשר לקבל עם קורבנות. הרי המשנה משמע שהם לא נחשבים גרים ואי אפשר לקבל עם קורבנות. וכי יש קיני זווים וזוות בנוכרים, בכלל מוכרח לומר במשנה שמדובר על קוטים. כי מה כתוב במשנה? אין מקבלים מידם קיני זווים. אם מדובר על גויים בלבד, מה צריך להגיד לי אין מקבלים קיני זווים? ברור שאין דין זיווה בכלל בגוי, אלא שהמשנה אומרת אין מקבלים מידם קיני זוות, היא ודאי מדברת על קוטים. אז אם כן מוכרח שהמשנה שלנו סוברת במפורש ש קוטים, למרות שהם התגיירו, אנחנו לא מחשבים אותם כיהודים ולא מקבלים להם מהם שום קורבנות. וכי נאמר שהרשע בנוכרי וספה בקוטים, וכי נאמר שהרשע של המשנה בנוחים וסף בקוטים, בוודאי צריך לומר ש רשע בנוחי וסף בקוטי, זאת אומרת חייבים לומר ש הסיפה עוסקת בקוטים, כי זה לא מסתדר, אי אפשר להסביר את זה בנוחרים, ואכן מוכח שהמשנה היא רק כדעת רבי ולא כדעת רשב"ג. זאת אומרת, ראינו שיש מחלוקת האם קוטים הם יהודים או לא, רבי סובר שלא, רשב"ג אומר שכן, והמשנה ודאי מפורש כדעת רבי, שעל זה נאמר שאין מקבלים מידם מהקוטים, למרות שהם מנסים להיות יהודים, לא מקבלים להם קיני זווים וקיני זוות וקיני יולדות, כי אם מדובר על גויים לא, בכלל לא מדובר מה שייך זווים ומה שייך זוות ומה שייך, לא שייך חטא וחטאת והשם, וזה לא מתחיל בכלל. אמין
רשב"ג עם אותה שושלת,
כן, מותר להם לחלוק. היה מקום לומר ששייך, כי הם מתנהגים כאילו הם יהודים, אז הם עושים כל מיני דברים ומתנהגים דינים זיווה, דין הזה, מתנהגים ככה, לכן צריך להדגיש, למרות שהם מתנהגים ככה ולמרות שהם אומרים רגע חיללתי שבת, כל מיני דברים כאלו, אבל פיכן את קבל עם קורבנות. למה? כי הם לא באמת יהודים. אמר בי יוחנן, לגבי הדין שלמדנו במשנה שלא מקבלים כספים מגויים לבניין המקדש, כמו שלמדנו שלא לכם ולנו לבנות בית לאלוקינו, נחלקו מה, על מה מדובר. רבי אמר ביוחנן, בתחילה הם מקבלים, כשבונים את התשתיות, את ההתחלה של המקדש, אז זה לא טוב לקבל מהם, כי זה עכשיו ההתחלה, וכיוון שהם יהיו בהתחלה, אז הם אחרי זה אתה סומך עליהם, וזה לא טוב שה התשתית תהיה בנויה על בן אדם שאתה לא, בעיניך הוא לא אמין, אי אפשר לבטוח בו. זה לא משנה מה הם מביאים, לא דבר מסוים ולא דבר שאינו מסוים. בין אם הם מביאים חפצים גמורים, אדם מביא, אני יודע מה, מנורה, דבר כזה, ובין אם הם מביאים סתם כספים שנעלמים, שלא רואים אותם, אפשר לסמן אותם אחר כך, לא מקבלים מהם שום דבר. אבל בסוף, אם הבניין כבר, בין המקדש כבר גמור, אז פה אפשר לקבל מדבר שאינו מסוים, כספים, מתכות, אני יכול לקבל מהם. למה? הם לא יכולו אחר כך לבוא ולהגיד איזה שלי, הכל נעלם, אי אפשר לראות את זה. לכן, אבל דברים, הם מקבלים דבר מסוים, אם הוא רוצה לתרום למשהו מסוים, את זה לא, כי יום בעיר אחד הוא יבוא אליך להגיד תורא זה שלי, אל תיגע, זה לא, זה יש לי פה תורא, זה יש לי פה מניות, יש לי פה זכויות, הוא התחיל לשגע אותך.
זה גם בכסף.
מה?
זה גם בכסף.
כן, אבל לא יכול לסמן עכשיו בבית המקדש איזה נקודה ולהגיד תביא לי כך. מה? אחרי שהכל בנוי. כן. גם אנחנו לא רוצים שהם יתחילו להתפאר יותר מדי להתנשא עלינו. ריש לקיש חולק. ריש לקיש אומר זה לא משנה, בין בתחילה בין בסוף הם מקבלים בכלל, אל תקבל מקוטים ומגויים שום דבר לטובת המקדש, בשום מצב, בשום זמן, לא דבר מסוים ולא דבר שאינו מסוים. אז הוא מאוד קיצוני נגד. ואת הגמרא לכאורה מתניתה פליגן רבי יוחנן. בברייתא יש טענה נגד רבי יוחנן. כתוב בברייתא שאין מקבלים מהם מקדש ונדבה לבית הבית. אז רואים שנקודה, לא מקבלים כלום. טוב, הוא יתרץ, פתר לה, הוא יפרש את הברייתא, שבין בתחילה, אפשר לפרש את הברייתא בהתחלה ואפשר לפרש בסוף. כי הבריתא מדברת בדבר בלבד שהוא מסוים, בדברים מסוימים. מה שכתוב שלא מקבלים הכוונה, חפצים מסוימים, חפצים מזוהים, אז אותם אי אפשר לקבל מהם, לא בהתחלה ולא בסוף. ואו אפשרות נוספת, פתר לה, אפשר גם לפרש, שהבריתא מדברת בתחילת הבניין. ואז בתחילת הבניין אמרנו שאפילו מהותה או אפילו כסף שהוא רוצה לתת, תגיד לו תודה רבה, זורקים אותם, יוליכם לים המלח. מתניתין מצד שני מהמשנה במסכת ערכים, פליגה על רבי שמעון בן לקיש, יש הוכחה מהמשנה בערכים נגד ריש לקיש. למה? כי דתני שם כתוב במשנה בערכים, הכל שווים שהם נודרים ונידרים. הכל שווים, הכוונה נוכרים, נודרים ונידרים. זאת אומרת שאפשר לקבל נדרים, כל מיני דברים שהנוכרים רוצים להביא. אז הנה אתה רואה שאפשר לקבל מגוי כל מיני תרומות. אומר יש לקיש, פתר לעולה, שם מה שכתוב שגוי שנודר אפשר לקבל, הכוונה קורבנות שהוא נודר. אם גוי נודר קורבנות, קורבן עולה, בבקשה. אבל לא דברים שקשורים לבניין, לתחזוקה, לתשתיות של המקום, בשום צורה שהיא. קורבנות, בבקשה, תקריב קורבנות. טוב, זה אני מבין את המילה נודרים, ניחא נודרים. שנודרים הכוונה להביא עולה. ומה הכוונה נידרים? מה זה עולה? מה פירוש המילה שאנורים נידרים? יפזר יש לקי, שנידרים הכוונה מדובר, כשאמר נוכרי הרי עליי עולה, ושמע ישראל ואמר, מה שאמר זה עליי. נידרים הכוונה שישראל מקבל על עצמו לממן נדר של גוי. בסדר? אז גוי נדר נדר, וישראל רוצה לקחת אחריות על הנדר הזה, שירב לו. ממשיכה הגמרא ומקשה על ריש לקיש, הרי לא הביא עם הנסחים והביא אחר כך מקבלים ממנו. המשנה בערכים אומרת שאם גוי לא הביא נסחים בזמן שמביאים את הקורבן, הוא לא הביא את הנסחים, אנחנו משלימים לו את הנסחים מהכסף הציבורי, ואם אחר כך הוא פתאום מביא כן את הנסחים, אז מה עושים? מעבירים את הכסף שהוא רצה לשלם על הנסחים, וכבר מימנו את הנסחים, לוקחים אותם ואת הכספים האלו מעבירים למותר נסחים. מה עושים עם מותר נסחים? קונים איתם כלי שרת, ולא לכלי שרת אינו מותר נסחים. יוצא שגוי שהביא קורבן עולה, גם לפי דבריך בעקיפין יכול להיות שהוא תורן לבדק הבית, כי אם גוי הביא קורבן עולה, שכח להביא נסחים, מימנו לו את הנסחים, אחר כך הוא נזכר, הביא כסף, אמר רגע רגע, צריך שלם, צריכים קחו כסף, מה עושים עם הכסף הזה? בדק הבית. יצא שגוי בעצם תרם לבדק הבית, ואתה ראה שלקי שאמרת בשום מצב אין דבר כזה לקבל כסף מגוי לבדק הבית, ונמצא מביא דבר שאינו מסוים, אמנם הוא לא הביא חפץ, אבל הוא הביא כסף. טוב, אומר, משיב, איתי רבי יוסי ברבי מון. עוד שאלה, אם כבר אתה שואל, אני אחזיר לך שאלה בשאלה. הרי כתוב תנינן נערכים ואורחים, כתוב מפורש מסכת ערכים שגוי יכול להעריך את עצמו. מה זה להעריך את עצמו? להגיד ערכי עליי, לתת את הכסף שלו. לאיפה הכסף הזה הולך? לבדק הבית. אז הנה מפורש שגוי נותן כסף לבדק הבית, לא לבדק הבית אינו. אלא מה אנחנו אומרים? מה דעת? אמרת מה לשמיים מתכוון? מלאם בנים לבדק הבית. הגוי כשהוא מביא קורבן או כשהוא אומר ערכי, הוא לא מתכוון לתת כסף לבדק הבית, הוא מתכוון לקדוש ברוך הוא. הוא אומר, אני מביא לקדוש ברוך הוא, אני מביא קורבן. הוא לא בראש שלו עכשיו להיות שותף לבניין. אז אנחנו לו, כל הכבוד שאתה מביא לקדוש ברוך הוא, לאלוקים, הכל מצוין. בפועל אנחנו נותנים מעבירים את הכסף לדק הית. אבל הוא מצידו לא בא על תקן, אני שותף, רוצה להיות שותף בבניין הבית. זה לא הצרה שלו. הוא אומר, אני מביא את זה להשם. אז לכן, זה שזה בדק הבית, מאליהם באים לבדק הבית. כמו שאתה אומר את זה לגבי ערכים, כן, הפך, גם כאן לעניין מותר נסחים, לשמי הוא מתכוון, ומאליהם באים לכלי שרת. כך יגיד ריש לקיש. ריש לקיש מביא ראיה גדולה לדבריו, פתר לי, מביא את המקור לשיטתו, כתוב מפורש, לא לכם ולנו לבנות בית אל אלוקנו. כתוב מפורש שאסור שהגוי יהיה שותף איתנו בבניין, נקודה. לא בצורה, לא בהתחלה ולא בסוף ולא בסכום כזה ולא במתנה כזאת. לפי זה אומר חזקי, אמר רבי סימון, האם נכון לומר, שאל, האם נכון לומר מה שאני אומר, שמעתה אין מקבלים הם לעמת המים, גם לא לעמת המים של ירושלים וגם לחומות העיר וגם למגדלות, כי שם בזמן עזרה הלשון היה אין לכם חלק וצדקה וזיכרון בירושלים. זאת אמרו לגויים שם, לא רק בבית המקדש, כל מה שקשור לירושלים אתם לא שותפים. אז בעצם יוצא שלפי ההלכה הזאת אנחנו לא ניתן לגויים להיות שותפים לא בבניין המקדש ולא בבניין ירושלים, וכך נפסק להלכה ברמב"ם, שלא מקבלים כספים מגויים.
לא משלמים מיסים בגלל זה.
לא מקבלים כספים מעניינים של
קדושה
של גויים. לא רק של קדושה, גם לעמת המים וכל הדברים האלו.
אם מוסטפה רוצה לתת
הנה בוא נקרא ברמב״ם פרק ח' הלכה ח' מלכות מתנות הגויים. גוי שהתנדב לבדק הבית אין מקבלים ממנו. ואם היה דבר מסוים כגון קורה או אבן, לא רק שהם מקבלים ממנו, אלא אם בטעות קיבלו ממנו מחזירים לו גם חזרה. זאת אומרת אסור לקבל, אבל נגיד מישהו טעה וקיבל, אם זה דבר מסוים, זאת אומרת דבר שאפשר להצביע עליו, אפילו מחזירים לו את זה חזרה, שלא יהיה להם דבר מסוים במקדש. לבית הכנסת מקבלים מהם לתחילה, והוא שיאמר בדעת ישראל הפרשתי, ואין מקבלים מהם לחומת ירושלים ולא לעמת המים, שנאמר אין לכם חלף צדקה וזיכרון בירושלים. אז אסור לבית המקדש, לבית הבית, ואסור לירושלים, אבל לבית כנסת אפשר. כך אומר הרמב״ם, אז אפשר, הוא יכול לתת את זה. למה שיימות?
השאלה מה לדחוף אותו לזה, זה טוב או לא?
למה לא?
מה?
או שאתה דוחף כולם, תדחוף גם אותו. מה?
האם זה
רצוי
או לא רצוי?
כן, זה נשמע בסדר. בבית הכנסת מקבלים מהם לכתחילה, כך לשון הרמב"ם. אבל אסור ליטול צדקה מן הגויים בפרסיה, זה עוד בעיה אחרת, איזה חילול השם. בסדר? אז יצא שגוי שרוצה לתרון לבית כנסת זה בסדר, רק צריך להיזהר מיסיונרים, זה בסוגיה אחרת.
כל העמותות הנוצרות לתרומות
אז מצד ענייני גויים, כספי גויים זה מותר, אבל צריך לבדוק טוב שהם לא...
לא, הצדקה
לעמותות הנוצרות, הם מקבלים מהעמותות הנוצרות.
קראתי רמב"א. אלו חייבים בכלבון. למדנו במשנה את הדין הזה של כלבון, של תוספת שצריך להוסיף כאשר נותנים מחצית השקל, וישנה מחלוקת תנאים מה מקור הדין הזה של התוספת. לפי רבי מאיר, מה הייתה עמד רבי מאיר? שיטת רבי מאיר, סבר השוקל שקלו שלם חייב בשני כלבונות. למדנו במשנה שאם אדם נותן שקל שלם והוא רוצה לשלם בשבילו ובשביל חבר שלו, זאת אומרת אני משלם בשבילי ובשביל שני חציות, צריך שני כלבונות. למה? אמר רבי מאיר, כשם ששקלות תורה כך כלבונות תורה, דין כלבון זה דין דאורייתא. לתרני רבי מאיר, כמין מטבע שלה שהוציא הקדוש ברוך הוא תחת כיסא כבודו והראה למשה ואמר לו זה ייתנו כזה ייתנו. זאת אומרת שיטת רבי מאיר שמחצית השקל זה מטבע מדויק מאוד שניתן משמיים, וצריך לתת בדיוק 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 את המטבע הזה הצרוף בכסף שניתן משמיים. עכשיו אני לא יכול לדעת שפגעתי בול במטבע המאוד מסוים הזה, לכן מדאורייתא אנחנו חייבים להוסיף עוד טיפה כדי שבטוח לא, לא טעינו במילימטר מהמטבע המקורי, ולכן זה דין בגברה. כל אחד שנותן מחצית שקל צריך להוסיף, אז אם הבאתי מטבע בשמי ושם חברי, צריך שאת שני כלבונות, כדי שבטוח גם אני וגם החבר שלי נמצא את זה חובה, דאורה איתה.
אבל צריך להביא בדיוק, לא פחות או יותר, צריך להביא בדיוק. אני מוספתי יכול שעבר.
לפחות שלא יהיה פחות. הוא אומר שהסיכוי הוא שהפחות, כי מה שהיה שם זה כסף מזוקק. כסף טהור. והיום כל הכספים שלנו זה לא כסף טהור, יש אולי איזה מתכת.
יש מטבעות, פעם המטבעות הם נשחקים.
איך הוא כותב? שזה צריך להוסיף. אז לפי זה, זה שיטת רבי מאיר, ולכן...
איך אני מדבר אם יש צריך להוסיף?
כי כתוב, זה ייתנו בדיוק במטבע הזה. מה?
זה בדיוק הפוך, זה בדיוק.
אבל מה שאני נותן, שאני נותן הוא קצת...
בדיוק, למה לא
להוסיף? אבל המטבע שאני נותן הוא לא בדיוק מחצית שקל כסף. הוא מחצית שקל כסף עם טיפה מיליגרם של ברזל שהוא לא כסף. אז את המיליגרם הזה אני צריך להשלים. זה לא היה 100% כסף, אז צריך לתת עוד טיפה כדי שבטוח יהיה 100% כסף. כאילו את הברזל אני כאילו לא סופר, הברזל שמעורב פה בתוך הכסף. וזה שיטת רבי מאיר, אבל חכמים הסברה שלהם אחרת. סברת חכמים שהצורך בכלבון הוא בעצם סוג של עמלה. כל פעם שאתה פורט, נותן, עושה כאילו איזה פעולה כאילו חצי בנקאית כזאת מול נציג הגזברות של ההקדש, כל פעם שאתה פורט, מחלק, עושה משהו, אז יש איזה עמלה שהיא על כלבון. זה סוג של עמלה. אבל זה לא דין וגבר. ולכן אם אני נותן שקל אחד עבור שני אנשים, אני לא צריך לשלם שתי עמלות, כי בעצם מבחינה בנקאית נתה פה פעולה אחת בלבד. נתתי שקל ששווה שני אנשים. אז צריך לשלם רק עמלה אחת, לא שתי עמלות. יש הרבה מה לקחת מזה. טוב, אנחנו מחר נמשיך להביא בהמשך מחלוקת של רבי מאיר וחכמים. מה? או שאולי נסיים עכשיו, נעשה סיום, זה עוד כמה שורות, נגמור את זה אולי. אמר רבי לזר, בהמשך המשנה כתוב שאם נתן סלע ליטול שקל, זאת אומרת אם אדם נתן מטבע גדולה וקיבל עודף, לפי כתוב במשנה שחייב שני כלבונות. אומר רבי לזר, זה לפי רבי מאיר. למה? אחד שקל שהוא נותן, כלבון אחד זה על מחצית השקל, זה דאורייתא, ואחד על העמלה. זאת אומרת, אחד שקל שותן ואחד לדברי תורה. אחד בתור עמלה, שעשיתי פה, פרטת לי את העודף, ואחד סתם צריך לתת מחצין, כלבון מדין דאורייתא. רב אומר, לא, זה דברי הכל. גם לפי חכמים, ברגע שנתת מטבע גדולה וקיבלת מטבע קטנה עודף, צריך לתת שני כלבונות. למה? כי היום פה שתי פעולות בנקאיות, שתי עמלות. אחד שקל שהוא נותן, ואחד שקל שהוא נוטל. נתת מטבע גדולה, תביא, צריך לשלם כלבון. עכשיו אתה רוצה לקבל עוד, תן עוד כלבון. זה שתי עמלות. מה אתה אומר? על דעתי די רב, יוצא לפי זה, שלפי רבי מאיר, נצריך שלוש כלבנות. שתי עמלות, ועוד כלבון על דין דאורייתא, שצריך לתת. עת רבי מאיר, רבי שמעון בשם רבי יצחק בשם רב, באמת, לפי רבי מאיר, שלושה כלבונות הינו. אחד שקל שהוא נותן, עמלה על הכסף שנתת, אחד שקל שהוא נוטל, ואחד לפי רבי מאיר לדבר תורה. דין דאורייתא אמרנו, לפי רבי מאיר, בכל מקרה, גם אם לא מצד עמלה, דין דאורייתא אתה צריך להוסיף כלבון. למה? כדי שיהיה זה ייתנו. אז זה עשה שאלה, זאת השאלה. האם שני כלבונות זה רק לפי רבי מאיר, או זה לפי חכמים, ואז לפי רבי מאיר צריך שלוש כלבונות. שבוע טוב, בשורות טובות.